הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מפגשים מהסוג השלישי. הפודקאסט של בית בלב ו-103 FM בהגשת אורי גוטליב.
למפגשים מהסוג השלישי, הפודקאסט החדש של בית בלב בהגשת אורי גוטליב, אנחנו מדברים על הזקנה כמו שלא דיברו עליה מעולם. בלי פחד, בלי קלישאות, עם מידע, תובנות, השראה וים של אנרגיה טובה. בפרק הראשון מתארחת מזי אורן, המשנה למנכ"לית בית בלב, לשיחה על תכנון חכם של השנים הבאות. ולמה זה ממש לא טאבו, אלא דווקא מתנה. האזנה חובה לכל מי שחושב קדימה, לעצמו או להורים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
פעם שאמרו גיל 65, ישר חשבנו על פנסיה, על מנוחה, אולי איזה טיול מאורגן, אולי איזה ספסל ככה. אבל היום, גיל 65, זה רק ההתחלה. הילדים כבר גדלו, הרבה אנשים מרגישים פתאום חופש, יש יותר זמן לעצמם, לפעמים גם יותר כסף. הסבא של היום עושה סנובורד עם הנכדים, הסבתא, היא עושה פילאטיס, יותר טוב ממני, לא שזה כזה קשה, אבל בסדר. אבל עם כל השפע הזה מגיעה גם השאלה הגדולה. מה הלאה? איך מתכוננים לפרק הבא של החיים, לפרק שיכול להיות הכי חופשי, הכי פעיל, אבל גם הכי לא מתוכנן? בפרק הראשון של הפודקאסט שלנו אנחנו יוצאים למסע, להבין מה זו זקנה מודרנית, למה זה נחשב טאבו לדבר על זה. לא מדברים על זה, אומרים, לא, לא, הוא זקן, עזבו אותי. ואיך כל אחד ואחת יכולים להתחיל לחשוב על השנים הבאות בצורה חיובית, אקטיבית, ובעיקר עם ראש פתוח. ואני, בחיים שלי אני לא לבד, אבל גם פה עכשיו אני לא לבד, נמצאת איתנו מזי אורן, המשנה למנכ"לית רשת בית בלב, שתספר לנו מה קורה שם באמת, מאחורי הקלעים של הזקנה, למה זה כבר לא מה שחשבנו, ואיך אפשר לתכנן את העתיד בלי פחד, אלא דווקא עם תקווה. נכון?
נכון מאוד.
כן. את יכולה ככה לספר לנו קצת על עצמך, מה את עושה בבית בלב, או מה את עושה בכלל?
אני אתחיל ואומר שאני נמצאת בעבודה שנדיר מאוד לאדם ליהנות מהעבודה שלו ולהרגיש שבסוף בכל העשייה שלו הוא עושה טוב לאנשים אחרים.
זה נדיר וחשוב ומעולה.
נכון. אז אני מזי ואני משמשת היום כמשנה למנכ"ל בבית בלב ואחראית על כל מערך הדיור המוגן בבית בלב. הרבה שנים בתחום הזקנה, קרוב ל-15 שנה בתחום הזקנה.
עד 15 שנה כבר.
כן. אני עובדת סוציאלית במקצועי וגם משפטנית, ושני התחומים האלה הם בדיוק מגיעים לדיור המוגן, כי את שני הדברים האלה צריך כדי להיות למען האדם המבוגר, כי ההתבוננות היא מאוד חשובה. כי בסוף האדם המבוגר צריך להיות במקום שרואים אותו, מתבוננים בו, מעניקים לו את כל הטוב שמגיע לו בערוב ימיו.
כן, אני באמת חושב שמה שאתם עושים ומה שאת עושה, ובאמת יש בזה גם המון, יש לכם, ככה נשמע לי, המון ניסיון. זאת אומרת, שמגיע אליכם מישהו חדש ושואל כל מיני שאלות, אני כמעט בטוח, אני מרגיש ממך, וגם ממה שראיתי, אני כמעט בטוח שיש לכם את כל התשובות. כמעט אני, את כל התשובות, חושבת... זאת אומרת, מגיע מישהו ואומר, טוב, לא, אבל אתם לא יודעים, אני בן אדם שככה וככה וככה, או אבא שלי ככה וככה, אתם מכירים את זה כבר, יש לכם המון ניסיון.
אני אגיד לך מה יש לנו בטוח, יש לנו אהבת אדם.
כן.
וכשהאדם המבוגר מגיע אלינו, אנחנו מתבוננים בצורך האמיתי שלו, ואנחנו מבינים היטב את המורכבות של המציאות של החיים שלו. וככל שאנחנו מבינים את זה יותר, אנחנו נושאים מאמצים לתת למקום הזה שירות, ולגרום לו להרגיש טוב יותר בבחירות שהוא עושה. אתה בתחילת דבריך אמרת דברים חשובים מאוד על הזקנה.
כן.
וציירת אותה כזקנים היום שהולכים לסנובורד וכו'.
בסדר.
זה בדיוק העניין עם הזקנה, שפעם, אתה יודע שבתחילת המאה ה-20,
כן.
אנשים הזקנים היו בני 40 והם כבר מתו.
נכון. לפני שהיום אנשים ועוד אנשים יחיו יותר ויותר ויותר.
היום התוחלת החיים עלתה בצורה מדהימה, הכפילה את עצמה.
כן.
גברים 82 נשים, כמו תמיד, 84.
לא נשאר לי עוד הרבה, אבל נשאר.
אז כאן הזמן להגיד שאתה לא נראה. אומנם תוחלת החיים עלתה, ותיקח בחשבון שאנשים יוצאים לפנסיה, שרים להם הרבה מאוד שנים של פנאי. זאת אומרת, גבר שיוצא בגיל 67, ואישה שיוצאת בגיל 64, נשארו להם לפחות בין 14 ל-20 שנים, שהם צריכים עכשיו לחשוב מה הם עושים איתם. מה שפעם הסוגיה הזאת לא הייתה, כי אנשים פשוט מתו.
נכון, נכון, נכון. ואנחנו, אבל אנשים עדיין נרתעים ככה מהמילה זקנה, מהמילה דיור מוגן, חלילה, איכשהו אנשים ככה אומרים, לא, 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 זה לא בשבילי. או אפילו תכנון עתידי. זה קשור לפחד, זה קשור להדחקה או לדימויים ישנים שלא הודכנו פשוט?
אני לא יודעת אם זו רק הדחקה. למילה זקנה יש משמעות מאוד מאוד עמוקה.
כן.
והיא לא תמיד טובה והיא לא תמיד נינוחה. כן. תחשוב על האדם הזקן שמאוד מאוד מפחד מאובדן שליטה.
נכון.
העניין הזה של השליטה בכל החיים שלנו הוא אשליה. גם כשאנחנו צעירים אנחנו חושבים שיש לנו שליטה, במציאות זה משהו שהוא שייך לעולם האשליה. כן. אז כשאתה אדם זקן, אתה מאוד מאוד פוחד מהרבה דברים שהם אפילו לא אשליה. יש את אובדן היכולות שלך התפקודיות, אתה פוחד שאתה פתאום לא זוכר, אתה פוחד להישאר לבד, חלילה בן הזוג שלך נפטר, אתה נשאר לבד, אתה פוחד שהילדים שלך שוכחים אותך. למילה זקנה, היא לא כל כך מנותקת ממה שהיא מביאה. כן. מה שקורה בשנים האחרונות, שטווח הזקנה הוא פשוט גדל. זאת אומרת, לא אותו, הזקן שפעם דיברנו עליו, זה לא הזקן היום, זה כן. הזקן החדש, יש לנו זקן חדש שמתחיל אולי בפנסיה, בגיל 67.
שזה ממש לא זקן, זה אנשים ממש, פעילים, ממש לא. אנשים נכון, בריאים, נכון. אנשים שבאמת עכשיו, אבל אולי צריכים להתחיל לתכנן את העתיד שלהם, אבל לא כזה בא להם במיוחד.
נכון. תכנון הזקנה זה גם קשור לעולם של הזקן החדש. אנחנו מכירים את המושג, הזקנה קפצה עלינו.
כן.
עכשיו, הזקנה לא קופצת עלינו, זה כמו שהראשון לספטמבר הם מתחילים הלימודים, לא צריכים להיות מופתעים. אז גם הזקנה, זה קורה לכל אחד, וטוב שכך. כי מי שזקן, סימן שהוא חי חיים טובים, כי אנשים כן, חלילה, בטח היום אנחנו יודעים שלא לא כולם מגיעים לגיל הזקנה.
נכון.
אז כשאדם כבר בגיל ה-65-67, טוב לו שהוא יתכנן את הזקנה. עכשיו, מה זה נקרא לתכנן את הזקנה? הרי הזקנה בסוף מגיעה ואתה...
גם אבל, אם תכננת או לא תכננת.
גם אם לא תכננת, אבל כן. ככל שאתה תהיה חכם יותר, ותחשוב מבחינה פיננסית, משפטית, וגם מנטלית פילוסופית, ואני אנסה להסביר,
כן.
משפטי. אם אתה חושב לעצמך שאתה מבין, ואתה יודע שהזקנה תגיע, אז תתכנן את זה שאתה תסדר את כל הסידורים שלך מבחינת הצוואות שלך. שכל הרכוש שצברת יהיה מחולק נכון, יתחלק נכון, בין אם בינך לבין זוגתך ולילדיך. תעשה לך שקט מבחינה משפטית.
כן, אני רוצה אותך רק לרגע, כן. כי באמת יש את המקום הזה של עוד לפני כל הדברים האלה, אתה אומר, אולי למה אני צריך לעשות את זה עכשיו? אני כל כך בריא, כל כך צעיר, כל כך כיף לי, רק עכשיו התחילו לי אולי נכדים, אני עוד רחוק, רחוק, רחוק מהתכנון הזה בכלל.
תראה, יש דברים שאתה יכול לתכנן אותם אחר כך. כן. יש דברים שלא, לדוגמה פיננסי אתה לא יכול לתכנן אחר כך.
נכון.
כי מה שאתה לא תעשה מגיל 18 אגב, שאתה מתחיל לעבוד ולקבל משכורת, ואתה לא שם בצד את כל מה שקשור לפנסיה, אתה תמצא את עצמך בגיל שכבר, גם אם אתה מאוד תרצה, אתה לא תוכל לקסות על הפער שכבר צברת. בעולם המשפטי אולי אתה יכול לדחות קצת, אבל גם לא יותר מדי.
לא כדאי.
כי אתה רוצה להיות רגוע, כי יכול להתרגש עליך משהו שלא חשבת. אתה יכול פתאום לא להיות לגמרי קוגנטיבי, כמו שאנחנו רואים לפעמים, ואז הפרוצדורה כדי להוכיח ולדעת אם אתה יכול להשאיר צבא או לא, הופך להיות יותר דרמטי. אז כל עוד אתה יכול, כל עוד אתה בדבונה, אז בוא תעשה את הדברים שישמרו עליך ועל משפחתך.
כן.
עכשיו, גם במושג, גם ברמה התודעתית, הפילוסופית, מה שנכון בהיותך אדם צעיר, זה גם נכון בהיותך אדם מבוגר. אם אדם שם את כל מבטחו ברכוש, במעמד, בנראות, ובנעורים, והוא מתכוון להגיע ככה לזקנה ולעבור אותה בשלום, אז שיהיה לו בהצלחה.
אז יש לנו חדשות בשבילך, אדוני, עם השיער הצבוע.
נכון, תראה, במיוחד עם העולם שלנו היום, שמאוד מאוד מקדש את הנאורים, ומקדש את היופי, ואת הנראות, וכל, אתה רואה אנשים, אתה לא תמיד מזהה אותם, כי הם כבר השתנו 100 פעם מבחינה חיצונית.
נכון.
כשאתה מגיע לגיל הזקנה, ולא בנית על עצמך סנטר, ולא היית מחובר לדברים הנכונים והמשמעותיים בחיים, של ערכים, של קשרים נכונים, של הדברים שגורמים לך להיות מאושר, אז הזקנה באמת תקפוץ עליך ולא טוב.
כן, כן, אתה צריך באמת גם להתכונן מהבחינה הזאת הרעיונית, ובאמת, אז מתי את אומרת הזמן הנכון ככה להתחיל לתכנן? מה את מציעה למי שאומר שוב, שכאילו בסדר, יש לי עוד קצת זמן, אבל דברים אופרטיביים אולי, או דברים, נגיד, יש אנשים שהם מוצאים את עצמם, כמו שאת אומרת, לא יודע, בגיל 80 או 85, ופתאום הם כן נזקקים, אבל הם לא סידרו לעצמם, גם משפטית אולי, אבל גם עניינית, מגורים, דיור.
אז אני אומר לך, תראה, אני מאוד מאוד מאמינה שהאדם צריך לעשות את מה שנכון לו ומה שטוב לו. גם לומר לך מראש שאנשים יעברו לדיור מוגן בגיל צעיר, אני לא אומר לך את זה. כי אדם צריך להיות, לדעת מה הדברים שגורים לו טוב, ואיפה הוא מממש את עצמו בצורה הטובה ביותר. מאוד מעניין מה ששאלת אותי מקודם, כי בבית בלב, יש לנו 6 דיורים מוגנים, אתה יודע.
כן.
שבכל פעם שאני מגיעה לשם ואני שואלת אנשים, איך הייתה ההחלטה הזאת בשבילכם? אז הם אומרים, זאת החלטה הטובה ביותר שלקחנו. ואם היית שואל אותם לפני שהם לקחו את ההחלטה, הם לא היו אומרים לך את זה. הם היו מאוד מפחדים מהמעבר.
כן, זה מאוד מלחיץ. אני אפילו עכשיו מדבר קצת עם אמא שלי, ויש כל מיני מחשבות סביב הדבר הזה, אבל לצורך העניין, היא מאוד לא מעוניינת.
אני אומר לך למה היא לא מעוניינת. כי עדיין יש את התפיסה המוטעת לגבי דיור מוגן.
כן.
שמישהו חבר פעם אמר לי בבדיחותה, אני לא מסגיר את ההורים שלי לדיור מוגן.
כן.
עכשיו, הוא לא זה כן, נשמע לא. מצחיק, אבל הוא, זה תומן בחובו את כל הפחדים של האנשים שאומרים, רגע, אני עובר מהבית שגידלתי את הילדים שלי, כל הזיכרונות שלי, מהמקום שאני מרגיש בו הכי בטוח, ואני עובר למקום שאני לא יודע מה זה, וכולם סקנים שם.
כן.
ואנשים מפחדים לאבד את הזהות שלהם.
או להתחיל מחדש
ולהתחיל
משהו.
מחדש, תראה, כי בדיור מוגן, אדם חושש שכולם שם סקנים, אז רגע, אני רק זקן, אבל קודם הייתי מנכ״ל של משהו, מה זאת אומרת? איך אני מגיע לשם?
כן.
ואם אני מגיע לשם, כולם עכשיו התחילו, כמו בקיבוץ, להגיד לי, בירדת, לא ירדת, מה נהיה? וזה, החששות האלה הם חששות אמיתיים, הם גם פוחדים שהמשפחה פחות תבקר, כי כאילו שמו אותם שם ומישהו דואג להם, אז ירדה מהם הנטל הטיפול.
כן, זה מה שחשבתי לעשות לאמא שלי. אבל בסדר.
היית עושה לה רק טוב.
אני מניח.
אז אני רוצה להגיד לך שהטעות הנפוצה בעניינים של הדיור מוגן, שאנשים מגיעים אלינו בגיל 84.
כן.
ואני אסביר למה.
כן.
הדיור המוגן, באיכשהו היום ממייצג, אני לא מדברת על העולם של הבתי אבות, שאנשים כבר הגיעו לשם, שהם היו עם קשיי תפקוד, ובאו כדי שמישהו אחר יעזור להם. כאן מדובר על משהו אחר, אפרופו הזקן החדש. עבדנו, אנחנו כולנו עובדים מאוד קשה, כדי שמתישהו, לא יודעת, מישהו סיפר שיהיה לנו כיף איפשהו.
נכון, על המרפסת ככה,
אז קודם כל לא בטוח.
כיסא נדנדה.
אבל הכי קרוב לזה, זה הדיורים המוגנים, ואני אסביר. האדם מגיע למקום שהוא מרהיב באופיו. יושב שם צוות שכל מה שהוא צריך לעשות זה לדאוג לנוחיות האדם, לפנק לו את החיים. האדם עצמו אומר, זה הזמן והפניות שלי לממש את עצמי. אני לא מגיע לדיור מוגן שמישהו יטפל בי. אני מגיע לדיור מוגן כי שם נותנים לי את כל האפשרויות לממש דברים שלא עשיתי בעבר.
ושיש סיכוי טוב שהוא גם לא יעשה, כי הוא אולי הוא לבד בבית, יפה. ואולי הוא צריך איזושהי עזרה בבית נכון, שהוא לא מגיע אליה.
נכון, ותתאר כזה. לך את האדם, תראה, 3% מהאנשים המבוגרים מגיעים לדיור מוגן, ואלה 3% החכמים. כי הם מגיעים למקום שהם אומרים, בערוב ימיי מגיע לי הכל. אז אם אני רוצה לפתח אומנות שאף פעם לא התאפשר לי, הנה זה כאן, זה נגיש, אתה אפילו צריך להתאמץ, זה פשוט נוכח פה.
כן, ראיתי באחד המקומות שיש באמת מקום ככה לקרמיקה, ומקום ליצירה, ומקום באמת, כן, זה קורה.
נכון, ולא רק זה, יש גם אוריינות לכל מה שקורה היום בטכנולוגיה, זאת אומרת, אתה, הכל מונגש אליך, ואתה גם לא צריך מאוד להתאמץ, אתה פשוט יורד. ולא לשכוח את הדבר הכי הכי חשוב, מגפת הבדידות שהורגת אנשים בצורה, אני קראתי מחקר לא מזמן, שבכל העולם בשעה מתים 100 אנשים מבדידות. עכשיו, כאן אתה אפילו לא צריך להיות חברתי, אורי. כלומר, גם אם אתה לא ממש חברתי, יש לך מה לעשות. די שירדת מהדירה שלך, ללובי, וכל האנשים הולכים וחוזרים וחוזרים והולכים, כבר אתה לא לבד.
כן.
זה תופעה שאנחנו לא יכולים לתאר כמה קשה ל-97% מהאנשים המבוגרים שנמצאים בבתים שלהם, שלא יכולים לרדת וכן יכולים לרדת, ואף אחד לא בא לבקר אותם שבוע, והם לא יודעים מה לעשות כל היום.
כן, מצד שני אני גם שומע קולות כאלה של אנשים שאומרים לעת זקנה, תניחו לי, עזבו אותי, אין לי כוח לחיים חדשים, אין לי כוח בטח לא לחברויות חדשות.
וזה מה שיפה בדיור מוגן.
כן.
כי הדיור מוגן זה לא מוסד, זה בית.
כן.
זאת קהילה. קהילה שגרה ביחד. ואם אתה לא מתאים לך לרדת, אז גם ישודר לך כל מה שאתה צריך, כל ההופעות ואת הכל לתוך הבית, אתה לא חייב לרדת. אף אחד לא ירשום לך חיסרון.
כן.
אתה אמנם לא תהיה שקוף, יכול להיות שאנשי הצוות יעלו אליך לשאול מה קורה וכו'. אבל לא ידרשו ממך לרדת, אתה לא מחויב בקשרים חברתיים, אתה יכול להיות עצמך כמו שאתה, בלי שיפריעו לך.
מדהים, וצריך להיות אנשים באמת מיוחדים בשביל להגיע למסקנה הזאת הטובה, או שזה אפשר קצת לשכנע או לעזור, כי הרבה פעמים גם בני המשפחה, איזושהי השפעה לא קטנה על החלטות ככה של אנשים.
תראה, זה מאוד מעניין עם בני משפחה, ואני קודם כל אדבר על האדם עצמו. האדם עצמו, אני חושבת, אתה יודע, זה כמו שאנשים הולכים לטיפול פסיכולוגי שהם לא במצוקה.
כן.
הם הולכים להתפתח, הם הולכים לגדול, הם הולכים להיות במקום אחר שהם לא היו יכולים להביא את עצמם לבד. אני חושבת שהאוכלוסייה החזקה שמגיעה לדיור מוגן, זאת אוכלוסייה שאומרת, אני לא נותן לעולם להוביל אותי, אני מנהל את החיים שלי. אני בוחר מתי, אני הולך ומנהל את המציאות של החיים שאני רוצה לבנות אותם. ואתה רואה אותם, אתה רואה את הקבוצה מאוד חזקה שמגיעה לדיורים מוגנים שבאו בבחירה. יש את החלק שמגיע כי משהו קרה בחיים.
כן.
בן הזוג נפטר, אני רגיל לביטחון, ופתאום מישהו פרץ לי אתמול בערב, והרער לי את כל תחושת הביטחון. אני מתחיל להבין שאולי אני גם לא יכול להגן על עצמי ואני בא. זאת אומרת, יש כל כך הרבה סיבות למה האדם מחליט אולי לשנות. אדם עם הבריאות פתאום התרופפה, ואומר, רגע, מה אני אהיה נטל על משפחתי, אני כבר אלך עכשיו שאני עוד יכול, ולעת זקנה אני גם אהיה במקום שמגן עליי. אז כל הסיבות האלה יכולים לגרום לאדם להגיע. עכשיו, גם אצל בני משפחה אנחנו רואים, לא כולם אותו דבר. יש ילדים שדווקא לא רוצים שההורים שלהם יגיעו. כי הם לא רוצים שהירושה שלהם תלך, הם רוצים ש...
גם זה פחד שאפשר לדבר עליו, אני מניח זה איזשהו...
אנחנו תכף נדבר האם דיור מוגן הוא רק לעשירים, אני מניחה, אבל זה גם לגיטימי. המשפחה, יש משפחה שאומרת להפך, אנחנו רוצים שההורה יהיה אצלנו, כי אנחנו רוצים ליהנות ממנו בשנים האחרונות. ויש בני משפחה שאומרים, תשמע אבא, זה המקום הכי טוב בשבילך. ועושים את כל המאמץ כדי שאבא ישתכנע, כי לא תמיד זה קל. וזה קורה.
כן, באמת, מה מפתיע את האנשים ככה שמגיעים בפועל? איך נראית ככה שגרת חיים של דייר או דיירת? הם אמרו, אוקיי, אני קצת מפחד. ופתאום, איך זה נראה ככה ביום-יום?
אני חושבת שהדבר הראשון שמפתיע אנשים, שמגלים שזה הבית שלהם, והם לא גרים במוסד.
כן.
כי זה
משהו... זה חדר בבית אבות.
בדיוק, זה מאוד מאוד משמעותי. וברגע שאתה מבין שאתה גר בבית ובקהילה, אז אתה יודע שכל מה שעשית בחוץ אתה יכול רק כאן בפלוס. כי כאן אתה, מדרג הבחירה שלך הוא גדול יותר, דרגות החופש שלך גדולות יותר.
מותר לצאת, את אומרת.
זאת שאלה מדליקה. לא לכולם, אנחנו מרשים.
כן, ברור. אפשר ללכת לארוחת ערב אצל המשפחה, מותר.
עכשיו, עצם השאלה...
מתי אתה חוזר?
עצם השאלה הזאת, תראה, אני בתחום הרבה שנים, אז שאלה כזאת משעשעת אותי.
ברור.
אבל זאת לא שאלה שאני לא אוכל לא לשמוע.
אני מבין.
בגלל שאנשים, שוב אמרתי, ברגע שהם מבינים שזה בית, אז לא נשאלת השאלה הזאת. ויש חשש שאתה נכנס למקום, ואולי אנשים יהיו פטרונים עליך. יש מנהל הבית, רגע, מה עכשיו אני צריך איתו מערכת יחסים של הוא המנהל?
כן.
ברגע שאם הדיור מוגן עובד נכון, אז הצוות במידה מסוימת הוא שקוף. הוא שם כדי לתת שירות, הוא לא שם כדי לנהל אנשים. הוא שם כדי לתת שירות.
אז באמת באיזה גיל ככה, אתה אומר, אני הכל בסדר אצלי, אני מסודר, אולי אפילו, תכף נדבר באמת על כסף, אבל אולי יש לי מספיק כסף, אני בן 65, אני בן 70, אני בן 72, נסעתי שבוע שעבר ללונדון, הכל בסדר איתי, מה לי ולדיור מוגן שמישהו יסביר לי?
אני חושבת שזה לא שאלה של מתי, זה שאלה מאוד אינדיבידואלית. יש לי אנשים בחלק מהדיורים שהגיעו בגיל 65,
כן, יש לי קרובת משפחה שפתאום אני רואה אותה ככה, נכון. מבררת, והיא ממש 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 צעירה.
נכון, לה זה מתאים, למה זה מתאים לה? כי כנראה בגיל 65 היא פחות כבר החברות שלה, היא פחות הולכת איתם, היא מרגישה שעולם הבדידות שלה גדל, ומת רגע זה הזמן. יש אנשים שמאוד מאוד פעילים, ובכלל דיור מוגן מבחינתם היא לא אופציה, ובגיל 84 זה מתאים להם. כי אז הם מרגישים אולי טיפה שזה הזמן. כן. הנקודה היא, אני באופן אישי ממליצה, כמה שיותר מוקדם להגיע למה, אז אני קודם כל מזמינה את הדיירים לעקוץ את המערכת. כי כשהם מגיעים יותר מוקדם, יש להם הרבה מאוד שנים ליהנות מהטוב, שהמקום נותן להם, והם גם יחסית בסכומים אחרים, כי הם נשארים הרבה יותר שנים.
כן. אפשר לדבר רגע על העניין הזה של, של כסף? באמת כי אנשים באמת מאוד מפחדים, הם אומרים, אני צריך איכשהו לתת את כל מה שיש לי, או משהו כזה, וצריך, ויש באמת איזה מין חשש, או איזה מין הרגשה, שאולי אפשר לחיות אחרת, ולהביא עזרה הביתה, ולא לשנות את אורח החיים שלי, ולא להוציא סכומים גדולים, אולי.
אני חושבת שגם בעניין הזה יש מנעד. יש בתים שאולי אתה צריך להיות עם הרבה יותר יכולת כלכלית כדי להיכנס לשם, ויש הרבה מאוד בתים שגם האדם הרגיל שעבד בחייו, ויש לו אולי דירה, שזה לא צריך להיות עשיר גדול, זה כבר אפשרות שאפשר לתפור לו חליפה שמתאימה. ברור שכמו מכוניות אפשר לנסוע בלקסוס, ואפשר לנסוע במכונית אחרת, כל אחד בהתאמה שלו. היום כשאתה מגיע לדיור מוגן ולחברות שהבתים שלהם יפים ומקסימים, אתה יכול לבחור את הבית שמתאים לך בהתאם ליכולת שלך. וגם בבתים שהם בוטיקים וקטנים והם יפים ומקסימים ואולי לא מרהיבים וגדולים, דווקא יש אנשים שזה מה שמתאים להם. יש אנשים שמגיעים ואומרים דווקא כל הדר הזה לא מתאים לי, אני אדם צנוע כל חיי, אני רוצה ללכת למקום יפה שנותן לי את מה שאני צריך, ויש מקומות שמתאימים. אז זה לא רק לעשירים.
כן, התחושה היא באמת של בית, זאת אומרת, מבחינת הדירה, החדר, אתה יכול לעשות לעצמך.
לא חדר, זה בית.
כן, כן, זה בית.
האדם מגיע לדירה משלו, ויש בו כל דבר ועניין, מטבח ושני חדרים לפחות, והחדרים יפהפיים וטובים, כמו בית בכל מקום. עכשיו, יותר מזה, אתה כאילו מגיע לבית עם שני חדרים, אבל בעצם לקחת את כל המבנה, כי הכל הוא גם שלך, ואתה יכול להזמין את המשפחה שלך ואת הנכדים שלך, והנכד שלך יכול לבוא בשבת, ורק לסבא כי יש לו בריכה ענקית, ויש לו חדר כושר מקסים, ואנחנו, העולם הזה כל כך השתנה. הדיורים המוגנים הם לא סגורים, הם לא מאפשרים, הפוך. אנחנו רואים בזה את המרכז של המשפחה, אנחנו מעודדים את האדם שגר בדיורים המוגנים, שהוא יהיה לב הבית, שבני המשפחה יגיעו ויגידו, אנחנו הולכים לסבא, כי זה לא הכי כיף.
כן.
כי יש למטה חדר בשביל הנכדים שמשחקים, והבריכה פתוחה, ואני עושה חדר כושר ורק אז עולה לסבא. כל המשפחה קיבלה פסיליטיז מדהים, בגלל שסבא גר בדיור מוגן בבית בלב. אז זה משהו אחר לגמרי.
ויש איזה דרך ככה לשכנע או להסביר לאנשים שאולי בהתחלה גם חוששים מהם מבחינה חברתית, לא רק העניין הזה של הסתובבו לי עכשיו רק זקנים מול העיניים, כי זה אנחנו כבר מבינים שכנראה זה לא רק זקנים, זה באמת כל הגילאים בסדר.
לא לחינם, תהליך של כניסה לדיור מוגן, אחד התהליכים הארוכים ביותר שאני מכירה. זה לוקח לאדם...
טוב, יש להם זמן.
חלק מהם אומרים שהם לא קונים בננות ירוקות. זה תהליך פסיכולוגי שהאדם עובר. זה כמעט כמו הגירה. אתה צריך להגר את עצמך ממקום למקום. ובתהליך הזה, כשאתה מגיע מהפעם הראשונה שרגלך דרכה בדיור מוגן, מלווה אותך צוות. הצוות הזה לא רק מנסה למכור לך, הוא גם מקשיב לך. הוא שומע את הכאבים שלך, הוא מנסה להראות לך או לתת לך תשובות לחלק מהכאבים שלך, להפיג את זה, כדי שהאדם ירגיש יותר בטוח שהוא מגיע. ולכן תהליך כזה לוקח בין 3 חודשים ל-4 חודשים. שהאדם מגיע עם למשפחתו, שואל את השאלות, הולך לראות, מסתכל לסוג האנשים.
ועדיין עוד לא החליט אם הוא נכנס או לא.
ועדיין עוד לא החליט.
כן.
כי הוא צריך, הוא חייב לעבור את התהליך הזה. כן. כי זה תהליך פסיכולוגי חשוב. אפילו אנחנו לא כל כך אוהבים שמישהו בא ומיד נכנס, כי הסיכוי שההסתגלות שלו תהיה טובה, היא פחות טובה לנו. אנחנו רוצים שהתהליך יהיה ארוך, שהוא יהיה משמעותי, שכולם הבינו מה קורה והם מוכנים לזה, כדי ליהנות ממה שאנחנו יודעים לתת.
והיום יום באמת נראה ככה, איך זה נראה? אתה קם הבוקר מתי שאתה רוצה, ואתה יורד מה לארוחת בוקר, אתה מכין לעצמך אוכל, יש פעילויות, איך נראה ככה? באמת יום כזה רגיל.
קודם כל מותר לך לקום מתי שאתה רוצה, שתדע, וגם ב-11, אני כבר רואה ש-11 זה שעה טובה לך.
זה נכון. בין 9 ל-11.
תחשוב שזה כמו בופה. הדיור מוגן עובד בצורה כזאת שבמקביל, כל האירועים נפתחים בו זמנית. יש לך חוג קליי, ויש לך חוג של קריאת ספרים, ואתה רוצה ברידג' ויש לך שחמט, חדר כושר שעובד, והבריכה פתוחה. ועכשיו אתה רק צריך לרדת מתי שאתה רוצה, ולהחליט לאן אתה נכנס. עכשיו, זאת חוויה מדהימה. כי בני משפחה מתקשרים אליי ואומרים לי, די, אי אפשר להשיג את אותם. בואי, תעשי לי טובה, תעלי תבדקי, כי אני לא מצליחה להשיג אותו כבר כמה ימים. עכשיו, זה לא בדיחה, זה אמת. כי האדם הוא מאוד מאוד עסוק. עכשיו, הוא גם יכול לבחור לא להיות עסוק. הוא יכול לבחור לבוא רק לחוג אחד, ולשבת כל הזמן בלובי, אף אחד לא... זה לא מפריע לאף אחד. אז בדרך כלל יש מגוון פעילויות חוגים בשעות הבוקר. יש מנוחת צהריים, אם אתה רוצה דממה, פשוט דממת עולם בין 2-4. אחר כך בדרך כלל יש מופעים גדולים יותר ב-4, ואחר כך עוד 1-6. יש מקומות שיש להם בבית בלב שלנו, יש מקומות שיש פאב, ויש בית קפה חי ותוסס, ויש אירועים של ריקודים ואירועי שירה ו...
יש איזושהי דרך ככה להיכרויות או למערכות יחסים?
זה קורה יותר ממה שאתה חושב.
כן?
קודם כל, בוא נתחיל מזה.
זה בני אדם בסך הכל, כן?
כן. ואהבה פורחת, שעל כל גבר שהגיע לדיור מוגן, לפחות יש בין 4-5 נשים שנמצאות שם.
כן.
אז האירוע הזה כמובן מזמין. יש אירועים, יש ריקודים ויש המון זמן פנוי, אז באופן טבעי, אדם בריא, טוב לו שהוא ייהנה ממי שנמצא לידו, ויש כל מיני סיפורים עסיסיים שזה לא המקום.
לא, אני מבין לגמרי, לא, באמת, אפילו לא התכוונתי רק לעסיסיים, אבל באמת לאנשים שאולי באמת צריכים קצת איזה חברה זוגית, או איזשהו משהו ככה, אז זה גם איזה מין...
זאת הזדמנות נהדרת.
למרות שבאמת, שוב, אני עכשיו רואה בזכות אמא שלי, שהיא כאילו כבר, היא בת 87, שתהיה בריאה, והרבה דברים פחות בא לה, פחות בא לה ללכת לשם, פחות בא לה לעשות ככה, פחות בא לה ככה, פחות בא לה.
אובדן ההנאות, זה בדיוק העניין בגיל השלישי והמבוגר. אתה יודע, אנחנו יצאנו בקמפיין אמיץ, לפי דעתי, בתקופה האחרונה, שנקרא פיל שבחדר.
כן.
הרבה פעמים אנחנו רואים את הפרסומות של הדיור המוגן, ככה אנשים מבוגרים רצים בשדה חרציות, עם טניס, כאילו... בוא. זה לא באמת ככה. אנחנו בכל זאת, בואו נסתכל לזקנה בעיניים. ואמרנו, אנחנו לא מפחדים להסתכל לזקנה בעיניים. אנחנו יודעים שהאדם המבוגר יש לו חששות גדולים מאוד לפני שהוא מגיע. אנחנו יודעים שכבר לא כל כך מתחשק לו. אנחנו יודעים שהוא פוחד שהוא יגיע והוא ישכח שם. אנחנו מכירים את כל העניינים האלה ואנחנו מסתכלים בעיניים ואנחנו רואים אותך, אתה לא שקוף. אנחנו יודעים לתת את התשובות. וגם אמא. שביום לא מתחשק לה, אבל אם היא הייתה יורדת, והחברות היו אומרות לה, בואי, זה כיף לא נורמלי, ולאט לאט היא יוצאת מתוך עצמה, אם היא לא הייתה רוצה, היא הייתה נהנית, כי בסוף זה מה שקורה.
טוב, אני רוצה ככה אולי לסכם, ולשאול, אז מה הדבר הראשון, שבן אדם יכול לעשות היום, כדי להתחיל לחשוב על העתיד, ככה בלי פחד? מה הדבר הראשון לדעתך ששווה לעשות?
אני חושבת שקודם כל הוא צריך... בתפיסה שלו, להבין האם המציאות שהוא נמצא בו היום, היא טובה לו, היא מאושרת לו, היא גורמת לו שמחה, היא מורידה את כל הפחדים שלו. זה קודם כל. בוא תבדוק איפה אתה חי, ומה חסר לך. עכשיו, יכול להיות שאתה תבדוק ואתה תגיד, וואלה, אחלה, אני רץ מרתון, אני נוסע, אין בעיה, מצוין, זה הדרך. באיזשהו שלב, אתה צריך, ושלב מקדים, לא שלב שאתה כבר בבעיה תפקודית, אלא אני סומכת על האדם הזה שהוא מפותח והוא דבוני, לבוא ולהגיד, אוקיי, אני כבר קולט שהמציאות שלי כבר, אני כבר מתחיל להיות בוגר יותר, האנשים סביבי כבר לא כמו שהיה פעם. זה הזמן לעשות את הבדיקה, איפה אני יכול את שארית ימיי להעביר בצורה המיטבית ביותר.
כן.
וזה הזמן.
מדהים, ושאת אומרת שארית ימיי, את באמת מתכוונת גם לפעמים לאולי אפילו 20 שנה,
בוודאי. כן. זה בדיוק העניין.
כן, אפילו יותר.
נכון, נכון. ויש לנו אנשים שנמצאים יותר מ-30 שנה בבתים שלנו. אנחנו טוענים שאנחנו מעריכי חיים.
כן.
לפי דעתי זה גם נכון.
אני גם חושב.
אני חושבת שהזקנה זה התקופה המרהיבה והטובה שיש לו לאדם. אני חושבת שזו תקופה של שחרור לכל אחד מאיתנו, בתקווה שנגיע לשם, שאנחנו כן. כבר לא נהיה כלואים בתפיסות שסחבנו כל החיים, ובמה יחשבו עלינו ואיך אנחנו נראים, וניתן לעצמנו את הזכות ואת ההזדמנות לשחרר ולאהוב, ולעשות את המיטב שאנחנו יכולים בזמן הזה של הזקנה.
מדהים, הלוואי, זה נשמע מעולה, באמת שנשמע טוב. פעם היינו חושבים על זקנה כעל משהו שצריך לדחות, להדחיק, או לפחות לא לדבר עליו. היום הבנו שזה בדיוק ההפך. גיל 65, כמובן, זה לא סוף הדרך, זה שלב חדש, שבו יש לנו הזדמנות לתכנן, לבחור, להחליט איך יראו השנים הבאות. פגשנו היום את מזי אורן, שהראתה לנו איך החיים בדיור מוגן כבר לא מזכירים את מה שחשבנו פעם, ואיך דווקא תכנון נכון יכול לפתוח חיים מלאים בחברות, פעילות, ומשמעות. בפרקים הבאים ניגע בעוד נושאים שמעסיקים את כולנו, אהבה בגיל השלישי, נגענו בזה קצת, בדידות, כמובן, משפחתיות, חופש, יצירה, וגם איך ממשיכים להיות רלוונטיים כל הזמן. תודה רבה שהייתם איתנו בפרק הראשון של מפגשים מהסוג השלישי, הפודקאסט של בית בלב, אנחנו רק מתחילים.
תודה רבה.
תודה רבה.
מפגשים מהסוג השלישי, בהגשת אורי גוטליב. הפודקאסטים של 103 FM.